בבא קמא, דף פ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף פ"ח עמוד ב', שורה שנייה מלמטה, במילים אמר רב אידי בר אבין. בבית המקדש הייתה לשכה, לשכת הגזית. ישבו שם הדיינים של הסנהדרין, וכל שאלה שהייתה מתעוררת בעם ישראל בהלכה, היו מניחים על שולחנם, ולפי רוב הדעות היו מכריעים את השאלה שהייתה מחייבת את כל עם ישראל. בזמן חורבן בית שני, גלתה הסנהדרין 10 גלויות ממקום למקום, כמו שמפורט מסרת ראש השנה דף למד א'. אחד המקומות היא גלתה לעיר אושה. בזמן שהסנהדרין היו בעיר אושה, הם תקנו תקנה. אישה שיש לה שדה, בזמן שהיא מתחתנת, השדה משועבדת לבעל לאכילת פירות. זה נקרא נכסי מילוג. הוא אוכל פירות, אבל השדה עצמה שייכת לאישה. אם היא הולכת ומוכרת את השדה למישהו אחר, אז מעיקר הדין היה צריך להיות שהמחירה קיימת. רק מה? כל זמן שהיא בחיים, אז השדה משועבדת לבעל לאכילת פירות, אז הקונה לא יכול לזכות בפירות. אבל ברגע שהיא מתה, היה צריך להיות שהקונה זוכה גם בפירות שבקרקע הזאת. תקנו הסנהדרין כשהיו באושה, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. שחיזקו את הכוח שיש לבעל בשדה שאשתו הביאה בזמן שהתחתנו, כאילו הוא כעת כשהיא מתה מתברר למפרע שכבר מההתחלה הוא היה הקונה הראשון שקנה את הקרקע הזאת. ומכיוון שכן, זה שקנה, קנה אחריו, אז הוא קנה הקרקע שכבר מכרו אותה. לכן הבעל יכול להוציא את הנכסים מיד הלקוחות. אומר רב אידי בר אבין, יש לי הוכחה מברייתא לתקנה הזאת. אף ענן נמי תנינה, ברייתא שמדברת על עדים זוממים. שני עדים שמעידים נגד מישהו, אומרים ראינו במקום הזה, בזמן הזה, את אותו אחד שעשה מעשה, שהוא מתחייב עונש על המעשה הזה. באים שני עדים אחרים ואומרים, האם הסיפור הזה היה או לא, יש אחד שהוא דיין ומוכיח ויודע ועד, הוא יכול להגיד אם זה היה או לא. אנחנו דבר אחד יכולים להגיד, בזמן שאתם אומרים שהסיפור הזה היה ואתם עדים לו, לא הייתם במקום שאתם מעידים שהסיפור היה באותו מקום, אתם הייתם איתנו במקום אחר, אז אם כן אנחנו משמיטים את הקרקע מתחת רגליכם ואנחנו בעצם מבטלים את כל העדות שלכם. אתם לא יכולים לספר שראיתם סיפור פלוני במקום פלוני בזמן פלוני, כי באותו זמן הייתם איתנו במקום אחר. והתורה נותנת כוח לעדים האחרונים ומאמינה להם, והעדים הראשונים הופכים להיות עדים זוממים, והעונש הוא שעושים להם מה שהם זממו לעשות לאחיו. אומרת הברייתא, אם שני עדים מעידים ואומרים, מעידים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן לה את כתובתה. עכשיו, אם ברור לנו שהיא באמת גרושה, אז מה הם זממו לעשות? להפסיד לה את הכתובה. הם מעידים שכבר היא קיבלה את הכתובה. ואז אם הם נמצאו זוממים, היו מחייבים אותם לשלם לה את הכתובה כולה. אבל כאן מדובר שהרי תחתיו ומשמשתו, הם עדיין חיים ביחד, בכלל הוא גירש אותה. אז מה הם זממו לעשות? זממו שאם היא תתאלמן או תתגרש, היא תפסיד את כתובתה. אז כאן, אם הם נמצאו זוממים, אין אומרים ישלמו כל כתובתה. כל מה שהבעל מתחייב שאם היא תתגרש או תתאלמן, הוא ייתן לה, שזה בדרך כלל באישה רגילה 200 זוז, ואם זה אלמנה זה 100 זוז, ובנוסף, אם היא, בזמן הנישואין היו לה כל מיני נכסים שהיא רצתה להביא אותם לבעל, ונתנו למישהו שיעריך את כל הנכסים שהכניסה, והוא העריך, נאמר שזה 500 זוז, כל מה שהיא הביאה לו, והם רוצים בהסכם שזה יהיה כמו מה שנקרא נכסי צאן ברזל. מה הכוונה? שאחרי שהעריכו את כל מה שהיא הביאה, אז היא לא רוצה שזה יהיה כמו נכסי מילוג, שאנחנו דברנו על זה עד עכשיו, שהקרקע נשארת שלה, והבעל אוכל פירות, ולכן אם הקרקע מתייקרת, או המחיר שלה יורד, אז היא מפסידה. אלא היא רוצה, היא נותנת לבעל את הנכסים האלה, מעריכים כמה זה שווה, אמרנו 500 זוז, הבעל מתחייב לה בכתובה עוד 500 זוז כנגד הנכסים האלה שנקראים צאן ברזל, זה הופך להיות כמו חלק מהכתובה. אם בעל מתחייב לאישה בדרך כלל 200 זוז, כאן הוא מתחייב לה 700 זוז, עוד 500 של הנכסי צאן ברזל. גם הקרקעות האלה התייקרו או שהוזלו, הבעל הוא זה שסופג או מרוויח. היא צריכה בסוף לקבל, כשהיא מתגרשת או מתאלמנת, את הסכום שקבעו שהעריכו את הנכסים, נכסי צאן ברזל שהיא הכניסה. אז גם זה, אם העדים מעידים שכבר קיבלה את הכתובה, הם בעצם מעידים שכבר שילמו לה גם את ה-500 זוז של הנכסי צאן ברזל, אז לא אומרים שהם צריכים לשלם לה את כל הכתובה, 200 זוז ובתוספת של עוד 500 זוז של נכסי צאן ברזל. כי הרי לא ברור שהיא עתידה לקבל את זה. כי הרי יכול להיות שהיא תמות בחיי בעלה ובעלה יירש אותה. אלא ישלמו לה מה שנקרא טובת הנעת כתובתה. דבר מועט מכתובתה. איזה הוא טובת הנעת כתובתה? איך עומדים ומעריכים את זה? עומדים כמה כסף אדם מהשוק רוצה ליתן בכתובה של זו. אומרים לו, אתה מוכן לקנות את הכתובה של האישה הזו? היא כעת נשואה. רק מה? אם נתארמלה, דיינו, אם היא תהיה אלמנה או נתגרשה, שאז יהיה לה את הזכות לקבות את הכתובה, אתה במקומה תקבל את הזכות הזאת. והיא מתה, אם היא תמות בחיי בעלה, היא לא תקבל כלום אלא ירשן הבעלה, ואז אתה לא תקבל כלום. כמה כסף אתה מוכן לשלם על זה? יכול שאתה תרוויח את כל הכתובה, ויכול שלא תרוויח כלום. אז יש סכום מסוים שבן אדם מוכן לשלם, זה נקרא טובת הנעת כתובתה. וזה בעצם ההפסד של האישה הזאת, מה שהעדים זממו להפסיד לה, כשהם אמרו שבעלה גירש אותה ונתנה את כתובתה, ובסוף נמצא שהם נשואים. כי הרי בכסף הזה הייתה יכולה למכור את כתובתה כעת, וזה מה שהעדים יצטרכו לשלם לה. מדין, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, מה שהם זממו להפסיד הם צריכים לשלם. ורב עידי בר אבין מהברייתא הזאת מוכיח, הוכחה וראיה לתקנת אושה. והיא סלקדתך ליתה לתקנת אושה, אם יעלה בדעתך שאין את התקנה הזאת שתקנו באושה, אלא האישה כן יכולה למכור את הנכסי מילוג שלה בחיי בעלה. הגמרא מבינה כעת שזה כולל גם נכסי צאן ברזל, יכולה למכור אותם בחיי בעלה, וכשהיא תמות הבעל לא יורש, אלא רק מה שהיא לא מכרה ונשאר ברשותה. עמי אם תמות יירשן הבעלה, תזבן כתובתה לגמרי. יכולה למכור הרי את הנכסי צאן ברזל שכתובים בכתובה לגמרי. ומזה שאתה רואה שהיא לא יכולה למכור את זה, רואים כמו תקנת אושה, שהבעל יוכל אחרי שהיא תמות להוציא מיד הלקוחות ולכן אומרים שאם תמות יירשן הבעלה, כי היא לא יכולה למכור את כתובתה, היא לא יכולה למכור אפילו את הנכסי צאן ברזל לכאורה. אמר אביי, זה לא ראיה. יכול להיות שאין את התקנה, זאת אומרת שיכול להיות שהברייתא לא מקבלת את התקנה של אושה. יכול להיות שאישה כן יכולה למכור נכסי מילוג בחיי בעלה, כי הקרקע שייכת לה. אבל אם אמרו את זה, זה רק בנכסי מילוג, שהקרקע שלה, והבעל רק יש לו שיעבוד של אכילת פירות בקרקע הזאת. איך יאמרו את זה גם בנכסי צאן ברזל, שהם לגמרי ברשות הבעל, שהרי בין אם הם התייקרו ובין אם הם הוזלו, האישה כשהיא מתגרשת או מתאלמנת, גובה מנכסיו של הבעל רק כפי איך שהעריכו את זה בזמן כתיבת הכתובה, וכיוון שנכסי צאן ברזל הם ברשותו של הבעל, היא לא יכולה למכור אותם, אלא היא יכולה למכור את הזכות בהם רק אם היא תתגרש או תתאלמן. אבל אם היא תמות, היא ירשן הבעלה, ועל זה דיברה הברייתא. ואין מכאן הוכחה שיש את תקנת אושה. לפני שהגמרא מנסה להוכיח מהמשנה לתקנת אושה הוכחה שנייה, הגמרא מביאה כבר עוד לעניין טובת ההנאה שדיברנו בה. אמר אביי, טובת הנאה הועיל ואתה לידן. כיוון שכבר דיברנו על המושג הזה, שאישה לוקחת את הכתובה ומוכרת את טובת הנאת כתובתה למישהו אחר. אומרת לו, תראה, הבעל מחויב לי אם היא תתגרש או תתעלמן ממנו, הבעל מתחייב לסכום של הכתובה. והיא אומרת למישהו, אני מוכרת לך את זה, שאם יהיה גירושין או שהיא תתעלמן, במקום שהיא תקבל את הכתובה, הקונה יקבל את הכתובה. והאדם משלם על זה. נימה במילתא, מכיוון שאנחנו מדברים על הנושא הזה, אומר אביי, בוא אני אומר בזה איזשהו דבר. דע לך שהבעל לא יכול לבוא ולומר לאישה, תשמעי, פירות של הנכסים שלך הם שלי. אז אם כן, אם את מקבלת כסף מטובת הנאת כתובתך, זה אמור להגיע אליי. זה נראה כמו בקשה קצת חצופה, עזת פנים, כן? זה כבר הדברים שמשועבדים לאישה, והיא מוכרת את זה, ורוצה להרוויח על זה כמה פרוטות, עוד הבעל לקבל את זה. אומר אביי, הבעל לא יכול לטעון את הטענה הזאת ולקחת ממנה את הכסף. אלא לאישה אביה. אין לבעל שום חלק במאות האלה, כמו שיש לו זכות באכילת פירות מנכסי מילוג. דיסלקא דעתך, אם יעלה בדעתך, שפירות של דמי טובת הנאה לבעל אביה, זה כן ילך לבעל. אז למה עדים זוממים צריכים לשלם לאישה את הכסף של טובת הנאה? לאמרו לעדים, העדים יכולים לטעון לה, מה הפסדנו לך? טובת הנאת כתובה? זה הרי הולך לבעל. מה יפסיד לך? אבת מזבנת לה לטובת הנאה, אם היית מוכרת את הכתובה למישהו אחר שישלם עם, על הצד שאם אמור, את אמורה לקבל את הכתובה, הוא יקבל את זה במקומך. הרי גם אם הוא משלם, למי ילך הכסף? בעל אב השקיל מנך. הבעל היה לוקח ממך את השימוש בהם. היו קונים קרקע בדמים האלה, והבעל היה אוכל פירות. אולי הם קבל את כל הכסף, אבל היו לוקחים את הכסף הזה, קונים איזה קרקע, והוא היה אוכל פירות. אלא ודאי, רואים מכאן שהבעל אין לו חלק בכסף של טובת ההנאה של הכתובה. אמר רב שלמן, רב שלמן רוצה לדחות את הראיה, שיכול להיות שיש לבעל פירות בדמי טובת ההנאה, ובכל זאת יש תועלת לאישה למכור את הכתובה בטובת הנאה, משום דעיקה רווח ביתה, של ידי שיש עוד נכס לשימושו של הבעל, אז יהיה לבעל פירות ממנו, והוא יביא את הפירות הביתה, ויהיה בבית יותר הרווחה. אבל אמר רבא, דע לך הלכתא, להלכה אביי כן צודק. טובת הנאה, דמי טובת הנאה של הכתובה, הולכים רק לאישה והבעל לא מקבל פירות מהם. למה? למה אין הבעל אוכל פירות? מה הייתה אמה? לא אומרים שיקנו בדמי הטובת הנאה קרקע והבעל אוכל פירות. כי הרי פירה תקינו לרבנן. חכמים תקנו שהבעל אוכל פירות מהנכסים שלה. אבל פירה דה פירה. פירות של הפירות לא תקינו לרבנן. לא תקנו החכמים שהבעל יקבל פירות של פירות. כיוון שהמעות שהיא קיבלה בשביל טובת הנאת כתובה נחשב פירות של הנכסים שלה, אתה לא יכול את הפירות האלה להפוך אותם לקרקע, והבעל אוכל פירי פירות. אז אם כן, זה לגבי טובת הנאה, אומר אביי ומסכים איתו רבא, שהאישה מקבלת באופן מושלם ומוחלט את כל דמי טובת הנאת כתובתה. עכשיו חוזרים חזרה לנושא המרכזי שלנו, לגבי התקנה של אושה, והגמרא מנסה להביא הוכחה נוספת לתקנת אושה. כי עתה, כשבאו רב פאפה ורב אונה בנו ברייד רב יהושע מבית המדרש, מבי רב, אמרי, אז הם אמרו, תנינה, יש ראיה מהמשנה שלנו כאן במסכת בבא קמא, הפרק החובל, ראיה לתקנת אושה. כי במשנה שלנו כתוב, לא כדאי להיפגש נזיקין עם העבד והאישה, כי פגיעתן רעה. החובל בהן חייב לשלם עד הפרוטה האחרונה, והם שחבלו באחרים פטורים, הם אומרים אין לי כסף. למה? עבד כנעני, מה שקנה עבד קנה רבו, אישה, אז יש איזשהו הסכם בינה לבין הבעל, ובעצם אין לה כסף ששייך לה בשביל לשלם על החבלה שהיא חבלה באחרים. אין לה כסף? איסר כדעתך, ליתי לתקנת אושה. אם יעלה בדעתך שאין את התקנה שתקנו באושה, והיא יכולה למכור את הנכסים שלה, נכסי מילוג, מחיי בעלה, תזבן נכסי מילוג ותיתן לי. מה ההפקרות הזאת? היא חבלה במישהו. הבן אדם הזה היה לו נזק. שתשלם לו, תמכור את הנכסי מילוג שלה, ובכסף תשלם לו אותו אחד שנחבל. מזה שאתה רואה שהיא לא משלמת, כל זמן שהיא נשואה, רק התגרשה או התאלמנה, ואלו נכסים חדשים, אז היא משלמת. רואים שכל זמן שהיא נשואה היא לא משלמת. יש מכאן הוכחה לכאורה לתקנת אושה, שהיא לא יכולה למכור ולהפקיע את הנכסים שלה מבעלה. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. ולתעמיך, לפי שיטתך שאתה רוצה להוכיח מכאן שיש הוכחה לתקנת אושה, נהינה מדעיתי לתקנת אושה. גם אם נאמר שיש את התקנה של אושה, והיא לא יכולה למכור את הנכסים שלה לגמרי, ולא מצי מזמנה לגמרי, כי הרי יש צד שהיא תמות בחייו, והוא הבעל יזכה בנכסים שלה על פי התקנה של אושה. אבל תזבן לנכסי מילוג בטובת הנאה, שתעשה מה שדיברנו קודם, תמכור את הנכסי מילוג שלה בטובת הנאה, תלך לאיזה מישהו, תגיד לו, תשמע, יש לי נכסי מילוג, כמו שדיברנו לגבי כתובה, פה לגבי נכסי מילוג, יש לי נכסי מילוג שהם נכסים שלי, רק הבעל אוכל פירות, אני מוכרת לך את זה, תשלם כמה שאתה מוכן לשלם, אם היא תתגרש או תתאלמן, שהנכסי מילוג אמורים לעבור אליה, והבעל לא יורש אותה, במקום שיעבור אליה, זה יעבור לקונה, ותיתן לי, תשלם לניזק את הכסף, אז יש אפשרות שהיא יכולה לשלם, זה לא שאין אפשרות בכלל. אלא, למה באמת המשנה אומרת שאין לה אפשרות לשלם? כי מדובר כאן דלת לה, שאין לה אישה הזאת נכסי מילוג, ולכן פגיעת הרעה, והיא לא משלמת על החבלות שהיא חובלת באחרים. הכי נעמי, גם כאן אפשר לומר, שאין מכאן הוכחה לתקנת אושה. יכול להיות באמת שלא מקבלים את התקנה הזאת במשנה שלנו, ואישה כן יכולה למכור את הנכסים שלה לגמרי, ולמה לא אומרים לה שתמכור נכסי מילוג ותשלם? מדובר, דלת לה, מה אתה רוצה? אין לה. אין לה נכסים של נכסי מילוג, ולכן היא לא יכולה לשלם. אז אם כן, את ההוכחה השנייה שניסינו להוכיח ראיה לתקנת אושה, גם את ההוכחה הזאת הגמרא דחתה. כעת הגמרא עוברת לדון דיון בפני עצמו. באמת אין לאישה כסף, אם היא נשואה, לשלם על מה שהיא חבלה? למה לא? תזבן כתובתה בטובת הנאה ותיתן לי. הרי סיכמנו, טובת הנאה זה שלה, וכולי וכולי, כמו שאמר רבי ואמר רבא, הכסף של טובת הנאה היא מקבלת אותו כולו. אז שתמכור את הכתובה שלה, את ה-200 זוז, שהבעל התחייב לה שאם היא תתגרש או תתאלמן, תקבל את זה מנכסיו. תמכור את הזכות הזאת למישהו אחר, שהוא יקבל את זה אם היא תתגרש או תתאלמן, ואת הכסף תשלם. בהתחלה מנסה הגמרא לתרץ, המשנה שלנו שפותרת את האישה מלשלם מני כמו מי נשנתה, כמו דבריו של רבי מאיר הידה אמר, הלכה שהיא באמת למעשה, בני זוג נשואים, חייבים שתהיה להם כתובה. והאישה צריכה גם לדעת איפה הכתובה מונחת. אסור לו לאדם שישעה את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. אסור להם לחיות ולהיות, לחיות חיי נשואים אם אין כתובה שהבעל מתחייב לאישה. חייבת להיות כתובה. למה? כדי שהבעל לא על כל דבר קטן יגרש את אשתו. כשהוא ידע שהוא צריך לשלם לה על זה, את הכתובה. ולכן כאן, היא לא יכולה למכור את הזכות של טובת הנאת כתובתה למישהו אחר. כי הרי אסור לה להיות בלי כתובה. שואלת הגמרא, למה אסור לה ותמה מהי? כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, כי הוא ידע שהוא צריך לשלם כסף? אם הוא מגרש אותה, הכה, כשמוכרת את הכתובה למישהו אחר, הוא גם יצטרך לשלם כסף, לכן לא מגרש לה. די מגרש לה, יבואו אלה שקנו, עתו אנך, דזבני, והם יגבו את הכתובה במקומה, גבו לה לכתובתה מיני. מנסה הגמרא לתרץ תירוץ אחר, אלא הסיבה שלא מחייבים אותה למכור את הכתובה בטובת הנאה, כדי לשלם לניזק, מפני שהכתובה לא נמצאת אצלה כרגע, אלא רק יש כאן אפשרות למכור את זה בטובת הנאה, וזה מילי נינו, זה לא נחשב ממון, אלא רק דברים, ומילי לא משתעבדי, ודברים דיבורים לא משתעבדים לגבות מהם תשלומים? למה לא? למה שהזכות הזאת היא לא תשתעבד לגבות תשלומים? הבן אדם כאן ניזוק ממנה, ויש לה אפשרות לשלם לו. וזה מי לידי מזדעבדים בדינארינים, זה דברים שאפשר למכור אותם בכסף, אנשים מוכנים לשלם על זה. אנשים מוכנים לשלם על שאם היא תתגרש או תתאלמן, הם יקבלו את הכסף של הכתובה, אז שתמכור והם יגבו את ה... כתובה אם היא תתגרש או תתאלמן, ובינתיים ישלמו לה כסף, את הכסף הזה שתלך ותשלם לאותו ניזק. אלא מביאה הגמרא את מסקנת הדברים. הסיבה שלא מחייבים אותה למכור את כתובתה והכסף לשלם לניזק משום דשמואל. וזה באמת המסקנה. דאמר שמואל, אולי זה לא יפה, אבל זאת העובדה. מלווה. היה טוב, הלווה כסף ללווה. לעני. נקרא לו עשיר. עשיר הלווה כסף לעני. נפלא. העני נתן לו שטר, שהוא מתחייב לו לשלם. הלך המלווה, הוא הולך והוא מוכר את שטר החוב הזה לחברו, לאיזה משקיע. המשקיע שילם איזה סכום, הוא כבר יגבה את החוב הזה לעצמו. ואז הלך אותו עשיר, היה צדיק על חשבון המשקיע. חזר ומחלו, אמר ללווה, תשמע, אני רואה שקשה לך, אני פותר אותך מלהחזיר את החוב שהלוויתי לך. זה לא יפה, אבל העובדה שזה מחול. המשקיע הפסיד. ואפילו יורש מוכל. אפילו עם אותו עשיר, לא מחל, היה אדם קשה, לא מוותר. רק כשהוא נפטר, הגיע הבן שלו, לב יותר רך, ראה מסכן, בן אדם הזה שקוע בחובות, מחל לו. זאת אומרת, העשיר כבר מכר את השטר למשקיע, והעשיר נפטר, ובא בן לב רך. זה לא כזה בטוח שיש לו לב רך, יכול להיות שיש לו לב קצת רך למישהו אחד, על חשבון מישהו אחר, ויתר את החוב לעני, והפסיד את אותו משקיע. הוא בעל החוב, לכן אם הוא מוכל, המחילה מועילה. אז גם כאן, האישה יכולה למחול לבעלה על הכתובה. ואם כן, היא תלך עכשיו, תמכור את הכתובה לאיזה מישהו, נקרא לו משקיע גם כן, ותקבל ממנו כסף, ותשלם לניזק שהיא חבלה בו. מחר, משבו ביחד, הבעל והאישה, והאישה תגיד לו, אתה יודע מה, אני מוכלת לך על כל הכתובה, מוותרת על הזכות שלי בכתובה. נמצא שהמשקיע הפסיד, שאלת הגמרא, אמרי, אז מה, אז לא תשלם בכלל בגלל זה? זבוני זבים ותיתן לי, שתמכור את הכתובה למשקיע ותשלם את הכסף לניזק, והיא מחלה לי לגבי בעל, תמחלה. אם בסוף יום אחד היא תשב עם בעלה ותמחל לו על הכתובה, בסדר, אז המשקיע הפסיד, הרי מההתחלה הוא משלם פחות, כי הוא יודע שיכול להיות שהיא תמחל, יכול להיות שבסוף היא לא תקבל את הכתובה. תרץ את הגמרא, חכמים ירדו לסוף דעתה של האישה ואמרי, כל לגבי בעל ודאי מחלה לי. אם המחילה היא לבעלה, זה ודאי שהיא תמחול. כי הרי מה הסיבה שהיא מכרה את הכתובה? כי היא חבלה במישהו. חייבו אותה למכור. אז כל המחירה הזאת היא לא באמת רוצה שהקונה יקבל את הכסף, אלא הכריחו אותה למכור כדי שתשלם את מה שהיא חבלה. אנחנו יודעים שהיא ודאי תמחל לבעלה שלא ישלם לה את הכתובה. להפסידיני להעוז וינה בידיים, לא הפסידינו, אנחנו לא רוצים להפסיד את אותו משקיע בידיים, שאנחנו יודעים בוודאות שהוא מפסיד את הכסף. וכי תאמה אם תשאל, זבינה ניאלי להעוד החבלה בטובת ענה. יש לי פתרון פשוט בשבילך. יש כאן מישהו שאין לו מה להפסיד. זה שנחבל בעצמו. באמת פגיעתו הייתה רעה, הוא נפגש עם האישה הזאת שחבלה בו, ועכשיו היא לא משלמת לו. אבל בוא ננסה לפחות, תמסור לידיו של הנחבל את הזכות שיש לה בכתובה. שאם היא תתגרש ותתלמן, הוא יקבל את הסכום של הכתובה. די מחלה לגבי בעל, אם יום אחד היא תחליט למחול לבעלה לכתובה, לא כמפסיד. מה כבר הנחבל, הניזק, יש לו להפסיד? דעשת נמי לו מדיקי קייב עליי. מה עדיף לך? לא לתת לו את הזכות של טובת ענת כתובתה, אז לא יקבל כלום. ככה לפחות יש אפשרות, אולי אפילו רחוקה מאוד, אבל אולי בסוף יקבל את הכסף. תרץ את הגמרא, זה כל כך ברור לנו שהיא תמחל, סוף סוף, כל לגבי בעל ודאי מחלה, והתרוכה בדין בכדי לא מטריחינן. אל תטריח את בית הדין מחינם, לחייב אותה למכור את כתובתה, לאותו נחבל, כשידוע שתמחול לבעליו, המחירה לא תועיל. טוב, אז אם כן, השלמנו את הנושא הזה, למה לא מחייבים אותה למכור את כתובתה מישהו אחר ולשלם לנחבל או לנחבל עצמו? כי היא תמחל לבעליו, אז בעצם יש כאן הפסד, או שמטריחים את בית הדין סתם. עכשיו שואלת הגמרא על ברייתא אחרת. אלא דתניא ברייתא, וכן היא שחבלה בבעלה. הבעל שלה הוא בעצמו הניזק, הוא בעצמו נחבל. לא הפסידה כתובתה. הוא עדיין חייב לה. עמי, למה באמת לא נעשה את הפתרון הזה? אתה אומר, כל לגבי בעל היא בוודאי תמחה לו. בסדר, שתוותר על הכתובה. טובת ענת כתובתה, וזה יהיה התשלום. תזבנה נעלה לי כתובתה לבעלה וטובת הנאה בהחבלה. תמכור את הכתובה לבעלה עצמו, שהוא כאן הנחבל, טובת הנאה של הכתובה בדמי החבלה. אם היא תתגרש או תתלמני לו, לא, תקבל את כתובתה. די מחלה לגבי בעל לקפסידה, אם תמחול לגבי הבעל לקה שמפסד. היא הרי מכרה לו את הכתובה, והוא לא חייב לה. תרץ את הגמרא, הוודאי, הבריתה הזאת שלא מחייבת למכור את הכתובה שלה לבעלה, זה כמו דבריו של רבי מאיר. אמר, אסור לאדם שישת אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. לכן היא לא יכולה למכור את כתובתה לבעלה. מבארת הגמרא, ותם המאי, מה הטעם שאסור לאדם להשות את אשתו בלא כתובה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה? והאחה, שמוכרת לו את הכתובה בדמי החבלה, מגרש לה, הוא יגרש אותה, וגב עלי בחבלי מינה, הוא יגבה את כתובתה לעצמו, כי הרי מכרה לו את הכתובה בשביל אותה חבלה, שאם היא תתגרש לא תקבל את כתובתה. אז אם תעשה את הדבר הזה, שהוא לא יצטער לשלם לכתובה, הוא יגרש אותה. אנחנו הרי לא רוצים שהוא יגרש אותה כל כך בקלות. שואלת הגמרא, הכי, אם זה הסיבה שהיא לא מוכרת לו את הכתובה, השתא שהיא לא מוכרת לו את הכתובה, נמי מגרש לה. למה? בסדר, הוא יגרש אותה והוא יצטרך לשלם הכתובה. הוא יגיד לה, אין בעיה, אני יצטרך לשלם הכתובה, אבל יש לך חוב שאת חייבת לי עוד לפני זה. אז נקזז את זה, גב אלי בחבלי מינה, הוא יגבל לעצמו מיד את דמי החבלה מהכתובה. אני אמור לשלם לך, אז בסדר, נגיד שיש לי חוב שאני חייב לך, 200 זוז של הכתובה. אבל לך יש חוב שאת חייבת לי, 200, לא יודע, סכום מסוים בגלל החבלה שהיא חבלה בו. אז עדיין הוא יגרש אותה בקלות. למה לא נחייב אותה למכור את הכתובה, לשלם עם הכתובה עצמה לבעלה? מתרץ את הגמרא, יש הבדל אם היא מוכרת את הכתובה או לא. כגון, דנפיש כתובתה. הכתובה שלה היא יותר מדמי החבלה. נאמר, מדובר פה על כתובה של 100 זוז. החבלה זה רק כמה זוזים בודדים. למשום מה, הוא פורטה לא מפסיד טובה. בשביל אותו מעט של דמי החבלה, הוא לא יגרש אותה שצריך לתת לה, נגיד, 90 זוז, בשביל שאולי הוא יקבל 10 זוז. אז אם היא לא מכרה את הכתובה, לא יהיה קל בעיניו לגרש אותה. אבל אם היא תמכור לו את הכתובה בטובת הנאה, אם היא גרש אותה, הוא לא יחייב לה כלום, ותהיה קלה בעיניו להוציאה. לכן לא אמרו לה למכור. שואלת הגמרא, והיא דנפישה כתובתה מכתובה דאורייתא. נאמר שמדובר כאן שהוא נתן לה כתובה יקרה. לא סתם כתובה של 100 זוז או 200 זוז, אלא 1,000 זוז. נוקמה כתובה דאורייתא. נאמר ככה, תראה. היא עכשיו תמכור לו טובת הנאת כתובה של ההפרש בין ה-100-200 זוז לבין ה-1,000 זוז. את ההפרש הזה היא תמכור לו, ועם זה היא תשלם על החבלה. והיא דחתי זבנה נעלי בחבלי, זאת אומרת, את ה-100-200 זוז עדיין הוא יהיה חייב לה, אבל את ההפרש היא תמכור לו שזה יהיה התשלום על מה שהיא חבלה בו. ואם כן נמצא, שאפילו לפי רבי מאיר עדיין יש כאן כתובה שהוא יצטרך לשלם לה אם הוא יגרש אותה את ה-100-200 זוז. תרצה גמרא בברייתא כאן שפותרים אישה שחבלה בבעלה מלשלם לו, מדובר כאן כגון דלא נפישה כתובתה מכתובה דאורייתא. מדובר פה שיש לו כתובה בקושי של 100 זוז. הוא לא הוסיף לה יותר. ולכן אי אפשר למכור את זה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אבל אם היא לא תמכור, אז הוא יודע שהיא מגרשת את צטר השלם, אז היא לא תהיה קלה בעיניו להוציאה. כגון, דאב החבלי 4 זוזי, דמי החבלה זה רק 4 זוז. דמשום 4 זוזי, בשביל לגבות מן 4 זוז, בשביל החבלה, לא מפסיד 25 סלעים, שזה בעצם 100 זוז. כל סלע זה 4 זוז. הוא לא יפסיד 100 זוז בשביל 4 זוז שהוא ירוויח. אז אם כן, העמדנו שהסיבה למה היא לא מוכרת לבעלה את הכתובה שלה, כי יש לה כתובה של 100 זוז, היא תמכור את זה לבעלה בטובת הנאה, אז נמצא אם כן שהיא אין לה יותר כתובה, אין לה כתובה של 100 זוז, ולכן היא לא מוכרת את הכתובה לבעלה, ואפילו שבעצם הבעל יכול אולי לעשות חשבון, מה הבעיה לגרש אותה, והוא לא יצטרך לתת לה את כל הכתובה, כי הרי חלק מזה היא חייבת לו בגלל החבלה, סך הכל חבלה של 4 זוז לא ישווה לו לגרש אותה ולשלם 96 זוז בשביל להרוויח את 4 זוזים האלה. שואלת הגמרא, אלהד אתניה, מה שכתוב בהמשך אותה ברייתא, שהאישה שחבלה בבעלה לא הפסידה כתובתה, מסיים את הברייתא, כשם שלא תמכור והיא תחתיו, כך לא תפסיד והיא תחתיו. אז בפשטות מה הכוונה? כשם שהיא לא יכולה למכור את כתובתה, כשהיא עדיין נשואה לו, ככה היא גם לא מפסידה מכתובתה על שום חבלה שהיא חבלה בבעלה. אם זה הפירוש, הזימנין משכח לה דמאפסדה. יש לפעמים, לפי איך שאתה כעת מעמיד, שאם הכתובה שלה זה נאמר 1,000 זוז, היא כן מפסידה מהכתובה שלה, ומשאירים אותה רק על 100 זוז או על 200 זוז. היחידה מכיגון דנפישה כתובתה מכתובה דאורייתא, שהכתובה שלה זה יותר מהכתובה הבסיסית של 100-200 זוז. אז היא כן מוכרת חלק מהתוספת. אמר רבא, לא זה הפירוש של החלק הזה של הברייתא, אלא הסיפה של הברייתא לא מדברת באישה שחבלה בבעלה, אלא מדברים כאן על מקרה שהוא אחד מתנאי הכתובה. הטען לכתובת בנין דחרין, שזו תקנה שחכמים תקנו, אישה שמביאה נכסים לבעלה. היו לה נכסים לפני החתונה. ומתחילים חיים, לא יודעים מה יהיה בהמשך. היא חוששת, אולי אחרי שהם יתחתנו, יוולד לה איזה בן ממנו, ואולי אחר כך היא תמות, ואז הבעל יירש אותה, וילך יתחתן עם מישהי אחרת, ומהי יהיו לה הרבה ילדים. ואז, כשהבעל שלה ימות, אז מחלקים את הנכסים שלו שווה ושווה בין כל הילדים, והבן שלה יקבל חלק יחסי בירושה כמו כולם. היא רוצה שכל הנכסים שהיא מביאה יעברו לבן הזה בירושה, ולא לבנים של אישה אחרת. לא לבנים שבעלה יהיה לו מאישה אחרת. אז יש תנאי, כתובה, שנקרא כתובה בנין דחרין, שהבעל מתחייב לה. בנין דחרין, דיהוויין לכי מיני. הבנים הזכרים שיהיו לך ממני, הם יזכו בחלק שהבעל יורש אותה, יותר מהחלק שיהיה להם יחד עם שאר האחים בשאר הירושה. זאת אומרת, הירושה שלך תעבור בשלמות לבנים שיהיו לי ממך, ולא בנים מאישה אחרת לא יקבלו מהנכסים שלך. ועל זה אומרת הברייתא. אחי קטני, כשם שהמוכרת כתובתה לאחרים. טובת הנאה, אומרים לה, תראו, יכול להיות שאתם תרוויחו, אם בסוף הבעל יתחייב לי, מתתגרש ותתאלמן במקום שאני אגבה, אתם תגבו. ובסוף, היא מתה בחייו, אז הלוקח לא זוכה בכלום, כי זה היה הסכם, שאם היא תמות בחיי בעלה, אז הלוקח לא זוכה בכלום. ולכן היא לא הפסידה את התקנה שנתקנה על מקרה שהיא מתה בחייו, שהתקנה היא כתובת בנין דחרין. שהבנים יורשים את כתובתה. והאחים מהאישה השנייה לא יכולים לטעון שאחרי שהאימא זלזלה בכתובה שלה ומכרה את זה בטובת הנאה למישהו אחר, ואם היא הייתה כאן, הרי היא לא הייתה גובה את כתובתה, אלא הלקוחות שקנו ממנה בטובת הנאת הכתובה, הם אלה שהיו גובים. לכן גם עכשיו הבנים שלה, הבנים דחרין שלה, לא ירשו את הכתובה. הם לא יכולים לומר את זה, שאר הבנים. מה הייתה? מה? למה הם באמת לא יכולים לומר את זה? כי מה הסיבה שאישה רגילה לוקחת את הכתובה, שזה הדבר, הזכות הכל כך בסיסית שלה, והולכת ומוכרת את זה למישהו? זוזה יהודה אנסוע, אני לא יודע למה, אבל בטוח היה לה איזשהו צורך של כסף שאילץ אותה למכור. זה לא הגיע בכלל מזלזול. כך מוכרת כתובתה לבעלה, גם כן לא הפסידה כתובת בנין דכרין. גם אם היא אמרה לבעלה שהוא יזכה, היא לא הפסידה, כי זה לא נחשב זלזול בכתובה. מה הייתה, מה הסיבה? גם כאן אנחנו אומרים, כנראה שהיא הייתה צריכה כסף מעבר למה שהבעל היה צריך לתת לה בחיי הנישואים שלהם, וזוז היהודה הנשואה. הכסף שהייתה חייבת, הזוזים האלה דחקו בה למכור את הכתובה בטובת הנאה לבעלה, ולכן אם בסוף היא מתה בחיי בעלה, אז כשהבעל ימות, הבנים שיש לו ממנה, הם כן יזכו בכתובה שלה, אף על פי שהיא מכרה לו את הכתובה שלה בטובת הנאה. זה ההסבר בחלק השני של הברייתא. עד כאן השיעור על דף פ"ט.